יבמות, דף סמכ"ו, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שביעי, פרק אלמנה לכהן גדול. פרק שלפנינו עוסק בבת ישראל, אחת שכשהיא הייתה בבית של אביה ואימה, משפחתה, לא הייתה יכולה לאכול בתרומה. תרומה זה אחד מה-24 מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לכהנים. ברגע שהיא מתחתנת עם כהן, היא מותרת לאכול בתרומה. וכן להפך, בת כהן, משפחה של כהנים, הייתה אוכלת בתרומה. ברגע שהיא נישאת לישראל, היא לא יכולה לאכול יותר בתרומה. פרק שלפנינו עוסק, מתי בת ישראל שנישאת לכהן אוכלת בתרומה? מתי לא אוכלת בתרומה? מתי כשכהן קונה עבדים, כנעניים, הם אוכלים בתרומה? מתי הם לא אוכלים בתרומה? וכן על בת כהן שמתחתנת עם ישראל, שבזמן שהיא נשואה לו היא לא יכולה לאכול בתרומה. הפרק שלפנינו עוסק, מתי בת כהן נפסלת באכילת תרומה. יכולים להיות מקרים נוספים שבת כהן נפסלת באכילה בתרומה, על ידי שהיא מתחתנת עם פסולי כהונה, היא מתחללת מהכהונה, יש מקרים שהיא מתחתנת עם אחד שהייתה אסורה עליו, והיא מתחללת מן הכהונה. על הנושאים האלה עוסק הפרק שלפנינו. אומרת המשנה, אלמנה, אסור לה להתחתן עם כהן גדול. אם היא נישאת לכהן גדול, בעבירה, וכן, גרושה, היא אסורה אפילו לכהן רגיל, וחלוצה, שקיבלה חליצה, גם היא אסורה אפילו לכהן רגיל. אם היא התחתנה לכהן אדיוט, באיסור, אז קודם כל, היא בעצמה אסורה באכילת תרומה. היא נפסלת באכילת תרומה. גם אם הייתה כהנת, ברגע שהתחתנה עם אחד שאסור לה באיסורי כהונה להינשא לו, ביאת איסור פוסלת אותה באכילת תרומה. המשנה דנה, אם לפני שהתחתנה היו לה עבדים, עבדים כנעניים, והכניסה לו כשהיא מתחתנת את אותם עבדים. הרי הסדר הוא שהבעל מפרנס את אשתו, ולכן הנכסים שלה, הוא אוכל פירות מאותם נכסים. יש שני דרכים איך לסדר את הנכסים של האישה כשהיא מתחתנת בינה לבין בעלה. אפשרות ראשונה נקרא נכסי מלוג, מלשון מליגת הראש, מליגת תרנגולים. זאת אומרת, כשיש בשר גדי או בשר תרנגולים ורוצים להוריד את השיער, את הנוצות, אז חולטים את זה במים רותחים. זה נקרא מליגה. כך גם לעניין נכסים, יש דרך לעשות נכסי מילוג. זאת אומרת, עבדים כנעניים אנחנו מדברים כרגע, אבל זה יכול גם להיות נכסים. דירה, שדה. האישה מכניסה את זה לרשות בעלה, והנכס עדיין נשאר שלה, זה נכסים שלה. אלא שמכיוון שהבעל יש לו מחויבויות מסוימות כלפיה, תקנו חכמים שהבעל אוכל פירות מאותם הנכסים. אז באופן הרגיל זה נקרא נכסי מילוג. זאת אומרת, כמו שהשיער שגודל, מורידים את השיער אבל הראש עצמו נשאר, הבשר עצמו, העור נשאר, ככה גם נכסי מילוג. הבעל אמנם אוכל את הפירות, את התוצרת, אבל הגוף, הבסיס, נשאר בבעלותה של האישה. יש מקרה שני, ובדרך כלל היו נוהגים לעשות את זה כשנותנים בהמות לרועי צאן. היו עושים איתם הסכם כזה. תשמע, רועה נאמן, אני נותן לך עכשיו 100 כבשים. שמור עליהם. לך תראה אותם במראה דשן וטוב. אבל אני לא רוצה כעת את הטרדה הזאת. האם מספיק נתת להם לאכול, אולי לא מספיק נתת להם לאכול, ואז אולי אתה, יש אשמה של הרועה צאן, שהערך של הבהמות הם קצת כחשו וקצת התמעטו. מצד שני, הרועה צאן יכול לומר, שמע, אני לוקח אותם דווקא למראה שמן ודשן, ולכן הם מתפתמים, מגיע לי על זה תוספת. אז היה סוג של הסכם שהיו עושים לפעמים רועי צאן, שהיו אומרים לו, שמע, אתה מקבל את 100 הכבשים האלה, הם כעת שווים, נשתמש בלשון של המטבעות של חז"ל, הם שווים 200 זוז. טוב מאוד. עכשיו שים לב, את אותם, הם שווים 200 זוז, אותם 200 זוז, אנחנו כעת שמים את הכבשים האלה. עכשיו, כשאתה מחזיר לי את הכבשים, אחרי שהם היו במראה כראוי, אני לא צריך שתחזיר לי אותם לפי הערך איך שהם יהיו אז. אני צריך 200 זוז, שווי 200 זוז. נאמר, אתה תצליח להעלות את המחיר שלהם, את הערך שלהם, בסדר. אז כבש אחד, שניים יישארו אצלך. אני צריך כבשים בשווי של 200 זוז, כשאני בא ולוקח אותם בחזרה. אם הרועה צאן ימעיט בערכם, כשהם יהיו ברשותו הם יתמעטו, אז הוא יפסיד. הוא יצטרך להוסיף ולתת לבעל הצאן תוספת. בסופו של דבר אומר לו בעל הכבשים, לרועה צאן, אני נותן לך הכבשים בשווי 200 זוז, אני אמור לקבל את זה אחר כך בשווי 200 זוז, כמו ברזל. דבר יציב, דבר עמיד. כך אני רוצה שהצאן שלי יהיו אצלך. זה נקרא נכסי צאן ברזל, זה נקרא צאן ברזל. עכשיו, יש אפשרות עם אותה לשון מושאלת של צאן ברזל, שנוהגים בדרך כלל אצל רועי צאן, עם ההסכם שלהם עם בעלי הצאן, משתמשים בזה גם לגבי הסכם הנכסים בין הבעל לבין האישה. אם האישה יש לה נכסים, והיא אומרת לבעל, תשמע, יש לי כאן נכסים, השווי שלהם נעמד, נאמר 200 זוז. אתה עכשיו מקבל אותם, אתה עכשיו הולך לדאוג, לצמיח את היבול באותם שדות, להזכיר את הנכסים, להשתמש בהם, אתה הולך להרוויח מהם גם כן. אני רוצה שאם יום אחד יקרה, שתתפרק החבילה, או על ידי גירושין, או על ידי שהיא תתאלמן, והנכסים אמורים לחזור אליה, היא רוצה שהנכסים יהיו באותו שווי. זאת אומרת, אם הערך של הנכסים ירד, היא תקבל מהנכסים של הבעל יותר תוספת, ואם הערך יעלה, תקבל פחות. בסופו של דבר, כשהסתיימו הניסויים ביניהם, היא תקבל את אותו ערך כמו שהיא הכניסה. זה נקרא נכסי צאן ברזל. אז בקצרה, נכסי מילוג, היא מכניסה לו נכסים, הוא אוכל פירות, וכשנפרדים, כשהניסויים מסתיימים, או על ידי גירושין, או על ידי שהיא מתעלמת ממנו, היא מקבלת אותם נכסים בחזרה, אם הם הוסיפו, היא הרוויחה. אם התמעטו, היא הפסידה. נכסי צאן ברזל, היא גם כן נותנת את הנכסים, והבעל באמת מטפל בנכסים ומקבל את הרווחים, אבל אם כשהם מפסיקים את הנישואין, על ידי גירושין או שהיא מתאלמנת, הנכסים שווים יותר, אז היא מקבלת רק כמה שהיא הכניסה, רק את השווי כמה שהיא הכניסה, היא לא מקבלת את כל הנכסים, אבל אם הם התמעטו, היא מקבלת מהנכסים של בעלה תוספת, כדי שזה יהיה באותו ערך כמה שהיא הכניסה. עכשיו, ההבדל הוא לעניין עבדים. אם זה עבדי מילוג, זאת אומרת שהעבדים האלה הם של האישה, משועבדים לאישה לגמרי, אם הם יהיו שווים יותר, היא תרוויח, אם הם יתמעטו בערכם, היא תפסיד, זאת אומרת שזה עבדים שלה. ומכיוון שהיא בעצמה לא יכולה לאכול תרומה, כי היא התחללה על ידי שהתחתנה עם אדם שאסור לו להינשא לה, אם זה כהן גדול והוא נשא אלמנה, או כהן רגיל שנשא גרושה או חלוצה, היא התחללה מאכילת תרומה. מכיוון שעבדי מילוג הם נחשבים שלה, כי אם הם נהיים שווים יותר, היא מרוויחה, אם הם פוחתים, היא מפסידה. לכן, אם הכניסה עבדי מילוג ועבדי צאן ברזל, עבדי מילוג לא יאכלו בתרומה, מכיוון שהיא זאת שאמורה להאכיל אותם בתרומה, והיא נפסלה מאכילת תרומה, אז הם גם כן אסורים מאכילת תרומה. אבל לעומת זאת, עבדי צאן ברזל, שהם כמו נכסי צאן ברזל, שאם העבדים יותירו, הבעל ירוויח, ואם העבדים יחסירו, הבעל יפסיד. זאת אומרת שהם משועבדים מגמרי אליו. ואם הם אוכלים בתרומה זה מחמת הבעל. אבל מכיוון שהבעל עדיין מותר באכילת תרומה, אז יאכלו תרומה מכוחו, גם אם הוא עשה ביאת איסור בפסולי כהונה, זאת אומרת, גם אם הוא התחתן עם אלמנה, אם הוא כהן גדול, או שהתחתן עם גרושה או חלוצה, אם הוא כהן אדיוט, הוא עצמו לא מתחלל מהכהונה. והמשנה מפרשת את מה שאמרנו. ואלו הן עבדי מילוג. שהיא פשוט מכניסה את העבדים האלה לנישואין, ומשעבדת אותם לבעל, שהוא זה שיעסיק אותם וירוויח מהם. אבל העבדים עצמם שייכים אליה. אם העבדים מתו או החסירו בערכם, מתו לה והיא הפסידה. ואם הותירו, אם העבדים השביחו והערך שלהם עלה, הותירו לה, היא הרוויחה. ומכיוון שהם ברשותה של האישה, אף על פי שהוא הבעל חייב במזונותם, הרי אלו לא יאכלו בתרומה, כי הם שייכים לאישה, והיא נפסלה, אז הם גם כן לא אוכלים בתרומה. ואלו הן עבדי צאן ברזל, שהכניסה את העבדים האלה לרשות של הנישואין, והיא כתבה בכתובה שהבעל מקבל כעת את העבדים בערך כמה שהם כעת שווים, נאמר 200 זוז, וברגע שהם הנישואין מפסיקים, אז האישה אמורה לקבל ערך של 200 זוז. אם מתו העבדים, מתו, וההפסד הוא שלו. ואם הותירו העבדים והשביחו, הותירו והרווח הוא שלו, של הבעל. ומכיוון שכך, הואיל והוא חייב באחריותם, אז זה נחשב שהם לגמרי ברשותו. ומכיוון שהוא יכול להאכיל את העבדים שלו בתרומה, כמו שהתורה אומרת, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא, הקניין כספו, יאכל בו, שזה כולל אגב גם את אשתו, אם היא מותרת לו, אז גם העבדים האלה אוכלים בתרומה. הואיל והוא חייב באחריותם, הרי אלו יאכלו בתרומה. אם הנישואים היו נישואים כשרים, כדת וכדין, בלי שום פקפוק, ובת ישראל שניסית לכהן כדין, והיא אוכלת בתרומה, והכניסה לו בנישואים האלה עבדים, בין אם העבדים האלה מבדי מילוג שהם באחריותה, ובין אם העבדים האלה הם עבדי צאן ברזל שהם באחריותו של הבעל, הרי העבדים האלה ממה נפשך יאכלו בתרומה? אם הם אוכלים ממחמת שהם משועבדים אליה, היא אוכלת בתרומה, היא יכולה להאכיל בתרומה את העבדים שלה. ואם זה מחמת שהם של הבעל, אז הבעל אוכל בתרומה, יכול להאכיל גם את העבדים האלה בתרומה. ובת כהן, שכשהיא הייתה פנויה בבית אביה הכהן, היא אכלה בתרומה, אבל שניסית לישראל, שאז היא כבר לא יכולה לאכול בתרומה, והכניסה לו עבדים, בין אם הם עבדי מילוג שהם באחריותה, והיא לא אוכלת בתרומה, אז הם גם לא יכולים לאכול בתרומה. בין עבדי צום ברזל שהם באחריותו של הבעל, שהוא בוודאי לא אוכל בתרומה כי הוא ישראל, הרי אלו לא יאכלו בתרומה. שואלת הגמרא, ועבדי מילוג, של אישה שנאמר הייתה אלמנה שהתחתנה באיסור עם כהן גדול והתחללה מהכהונה והיא עצמה אסורה באכילת תרומה. למה העבדים שלה, עבדי מילוג, לא יאכלו בתרומה? עמי, להווי, כמו קניינו של כהן, האישה היא קניינו של כהן, הוא קנה אותה בקידושין, שקנה קניין. מה הקניין שהאישה קנתה? את אותם עבדים. והדין הוא, שקניינו שקנה קניין אוכל בתרומה, כמו שנראה תכף ברייתא. ואם כן, אמנם מצד האישה שלא אוכלת בתרומה, אותו עבד לא יכול גם כן לאכול בתרומה, אבל מכיוון שהאישה הזאת היא קניינו של הכהן, שהיא קנתה את העבד קניין, אז מצד הכהן שהעבד יאכל בתרומה. דתניא, מניין אנחנו למדים? לכהן שנשא אישה כשרה בת ישראל, שמאכיל אותה בתרומה, קניינו, או קנה עבדים, קניין כספו, מאכיל אותם בתרומה, מניין שיוכלו בתרומה, שנאמר פסוק מפורש בפרשת אמור בספר ויקרא, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו הוא יאכל בו בתרומה, הם קניין כספו, ומניין לאותה אישה שקנתה עבדים מהנכסים שלה, נכסי מילוג שלה, שהעבדים הם שלה. האישה היא קניינו של הכהן, והיא קנתה עבדים, קניינו שקנה קניין. וכן, עבדיו של הכהן, כל מה שאליהם שייך לאדון, אבל יש מקרים שיכול להיות נכסים לעבד כנעני שלא שייכים לאדון, כגון, אם בא בן אדם לעבד, אומר לו, אני נותן לך מתנה בתנאי, שאין לרבך רשות במתנה הזאת. אם זה שייך לרבך, אתה לא מקבל את המתנה הזאת, אז העבד מקבל וזה הופך להיות שלו ולא של האדון. אז אם העבד הזה קנה בנכסים מהסוג הזה, למשל, עבדים, מניין שגם הם יאכלו בתרומה, שנאמר, היה מספיק שהתורה תכתוב וכהן כי יקנה נפש, הוא יאכל בו. בשבילו היא מוסיפה, וכהן כי יקנה נפש, היא מוסיפה עוד שתי מילים, קניין כספו הוא יאכל בו. דורשים, קניינו של הכהן שקנה קניין, כמו אישה שיש לה עבדים, או עבד שקנה עבדים, אוכל מכוחו של הכהן. והפירוש של הפסוק לפי זה, וכהן כי יקנה קניין כספו נפש. דיינו, וכהן, כי יקנה קניין כספו נפש, קניין כספו של הכהן קנה נפש, למשל, העבד של הכהן קנה עבד, אותה הנפש תאכל בו. ככה רש"י מבאר, ככה מבארים את הפסוק. זאת אומרת שקניינו של הכהן, שקנה קניין אחר, אוכל בתרומה. ונשאלת השאלה, למה עבדי מילוג שהם באחריותה אומנם של האישה, והיא לא אוכלת בתרומה כי התחללה בגלל שהתחתנה בפסול עם כהן, אבל למה שעבדי מילוג שלה לא יאכלו בתרומה מכוח הכהן? כי הרי האישה היא קניינו, והם קניין שקנה קניינו. אז הם אמורים להיות מותרים באכילת תרומה, מחמת הכהן, שידלגו על האישה, ויאכלו בתרומה מחמת הכהן. אמנם האישה לא יכולה להאכיל אותם בתרומה, כי בעצמה התחללה והיא בעצמה לא אוכלת בתרומה, אבל שיאכלו בתרומה מחמת, שהם קניין שקנה קניינו של הכהן. מתרצת הגמרא, כל אחד האוכל בעצמו תרומה מאכיל תרומה לקניין שלו, אבל כל שהוא עצמו אין אוכל בתרומה, אז בוודאי שאינו מאכיל לקניין שלו. והאישה שהתחללה לא אוכלת בתרומה, היא לא יכולה להאכיל את עבדיה. שואלת הגמרא, וכי לא מצאנו אחד שאינו אוכל אבל הוא מאכיל? והרי כהן ערל שלא נימול, כגון נולד בהתחלה בן, עשו לו ברית והוא מת מחמת הברית, נולד בן שני והוא מת מחמת הברית, וככה נולדו ונהיה חזקה שמתו אחיו מחמת מילה, כשנולד הבן הבא לא מלים אותו, זה סכנה, הוא ערל. התורה אומרת שערל לא יכול לאכול תרומה. וכל הטמאים, אדם שאוכל תרומה, רק עכשיו הוא נטמע. נגע בשרץ, נגע במת, או כל תרומה שהיא, אסור לו לאכול תרומה. ובכל זאת מאכילים את נשיהם, את עבדיהם, למרות שהוא לא אוכל בתרומה, הוא מאכיל. אז למה שהאישה שלא אוכלת בתרומה לא תאכיל את עבדיה? מתרצת הגמרא, יש הבדל גדול מאוד. הטעם, ערל וטמאים, אין שמם דבר שאינו אוכל, כי בעצם הם ראויים לאכול. אבל זה כמו שפומה היא קייב לאו, זה כמו אם יש להם פצעים בפה שהם לא יכולים לאכול, שאפשר לרפל את הפצעים האלה, ואז הם כן יוכלו לאכול. אבל אישה שהתחללה מן הכהונה, מחמת שהתחתנה עם פסולי כהונה, שהיא הייתה פסול כהונה והתחתנה עם כהן, והתחללה מהכהונה, היא לעולם לא תוכל לאכול בתרומה. ולכן היא גם לא מאכילה את עבדיה. שואלת הגמרא, והרי ממזר. מביא רש"י, על איזה מקרה מדובר כאן? בת ישראל, שנישאת לכהן, מצוין? טוב מאוד. ברגע שהיא נישאת לכהן, אוכלת בתרומה. ישראל כשרה, נישאת לכהן כשר, כדת משה וישראל, כדת וכדין. וילדה בת, מזל טוב. והבת עשתה דבר שאסור לעשות, היא בת כהן, שנישאת לממזר. היא, אותה בת, מחוללת מהכהונה. התחתנה עם פסולי כהונה. אבל היא, האימא, מותרת בכהונה. והבת והממזר נולד להם בן. הבן הזה, מכיוון שאביו ממזר, הוא גם ממזר. זאת אומרת, יש לאותה בת ישראל שנישאת לכהן, נכד ממזר. אבל אותו נכד ממזר נולד מבת שנולדה מהכהן. עכשיו, יש הלכה שבת ישראל שהתחתנה עם כהן, ברגע שהיא התאלמנה או התגרשה ממנו, כל זמן שהיא נשואה לא צריך להגיד, היא אוכלת בתרומה. אבל אם היא התגרשה או התאלמנה ממנו, אז היא כבר לא אוכלת יותר בתרומה. אבל אם לפני שהוא מת, או לפני שהוא מת נאמר, נולד להם בן, יש לה בן מאותו כהן, גם אם הוא מת, היא אוכלת בתרומה. מחמת אותו בן. כאן יש לה בת, שלבת הזאת יש בן. עכשיו, הבת הזאת היא מהכהן. ובכון שיש לה בן, לא אותה בת יש בן ממזר. אז אפילו אם הבת שהתחתנה עם הממזר מתה, ונאמר אפילו שבעלה הכהן גם מת, זאת אומרת, הסבתא, הסבתא שאתה בת ישראל שהתחתנה עם כהן, נאמר שאותו כהן מת. והבת שנולדה ממנו גם כן מתה, שנבדל לחיים טובים. אבל הבת הזאת יש לה בן ממזר, כי היא התחתנה עם ממזר. אם אמו שהייתה אשת כהן אוכלת בתרומה בגלל אותו נכד שיש לה, אפילו אחרי שהכהן מת, כי יש לה זרע מהכהן. אז אם כן, יוצא שאותו נכד ממזר, שהוא בעצמו אין אוכל, בוודאי שלא, ממזר, איך יאכל בתרומה? התחלל מהכהונה. אמא שלו שהייתה בת כהן, התחתנה עם ממזר, גם אם הוא היה ישראל, אגב, היא לא הייתה יכולה לאכול בתרומה, בגלל שברגע שבת כהן התחתנת עם ישראל, היא כבר לא יכולה לאכול יותר בתרומה. בפרט שהיא התחתנה עם ממזר, אז בכלל היא לא אוכלת יותר בתרומה, היא מתחללת לגמרי מן התרומה. בפרט שנולד לבן ממנו, בכלל. עכשיו גם אם הממזר מת, היא לא חוזרת לבית אביה כנעוריה, כי יש לה בן ממנו. בקיצור, היא לא אוכלת בתרומה. אותה בת לא אוכלת בתרומה, והממזר לא אוכל בתרומה בוודאי, אבל הסבתא אוכלת בתרומה, כי יש לה זרע מהבעל הכהן שהתחתנה איתו, אותו נכד ממזר. הממזר אינו אוכל ומאכיל את אם אמו הישראלית. אתה רואה מכאן שאפילו אחד שהוא בעצמו לא אוכל, יכול להיות שהוא מאכיל אחרים. אמר אבינה, אנחנו לא מדברים על מקרה שאדם אוכל, הוא לא מאכיל, או אדם שלא אוכל, לא מאכיל. אנחנו לא אומרים את זה באופן קבוע בכל המקרים. אנחנו מדברים פה רק לעניין קניין. אמר אבינה, כל מה שאמרנו, שרק האוכל מאכיל ושאינו אוכל אינו מאכיל, זה לעניין קניין. אישה של כהן, עבד של כהן. אם הוא אוכל, או שהיא אוכלת, מאכיל או מאכילה. אבל קניין של כהן שאינו אוכל, אינו מאכיל. לכן, אם הנכד, הוא אמנם לא אוכל, אבל הוא מאכיל את אם אמו הישראלית בתרומה, מצד הדין שכתוב שאם יש בן, אם בן אין לה ושבה אל בית אביה כנוריה, אבל פה יש לה בן, יש לה נכד, אז היא אוכלת בתרומה, זה לא קשור פה לקניין. זה לא מחמת קניין שמישהו קנוי לכהן, אז הוא מאכיל גם את קניינו. לא. הסיבה שנכד ממזר מאכיל, זה מצד התורה שאומרת שרק אם אין בן לאותה בת ישראל שהתחתנה עם הכהן, אם אין לה בן ממנו או נכד ממנו, אז היא חוזרת לבית אביה והיא מפסיקה לאכול תרומה. כנראה יש לה נכד מהכהן, אז היא ממשיכה לאכול בתרומה. מה שאמרנו, שרק האוכל מאכיל, שאינו אוכל אין מאכיל, זה לעניין קניין. קניין של כהן, אשתו, עבד שלו, שיש לו קניין אחר, עבד, אז כל זמן שהוא בעצמו, האישה או העבד של הכהן אוכלים, מאכילים גם את הקניין שלהם. אבל אם הם עצמם לא אוכלים, לא מאכילים את הקניין שלהם. זה התירוץ שמתרץ רבינה. ורבה אמר תירוץ אחר. מדאורייתא, מהתורה באמת, עבדי מילוג, שהם באחריות האישה, שהיא בעצמה התחללה מאכילת תרומה, כי אלמנה לכהן גדול למשל. בכל זאת מהתורה, העבדים שלה מיכל אחלי, בוודאי שהם יאכלו בתרומה. למה? מהדרשה של הפסוק, וכהן כי יקנה נפש, אז קניין כספו של הנפש גם אוכל בתרומה. אבל, ורבננו דגזרי באו שלא יאכלו. רבנן גזרו שאותם קנייני קניין לא יאכלו בתרומה, אם הקניין עצמו לא אוכל בתרומה. זאת אומרת, חכמים תקנו שאלמנה שהתחתנה עם כהן גדול, התחללה מהכהונה, העבדי מילוג שלה מהתורה היו אמורים לאכול בתרומה. אבל תקנו חכמים שלא יאכלו בתרומה. למה? כדי שהאלמנה הזאת שהתחתנה באיסור עם הכהן גדול תאמר, תראה מה זה, התחתנתי עם כהן גדול, אני איני אוכלת בתרומה. אפילו שהתחתנתי עם כהן גדול, עבדיי גם אינם אוכלים בתרומה. כולם, כל אלה שהוא קנה, הכהן גדול אוכלים בתרומה, רק אנחנו כמו מנודים. כשאוכלים תרומה, כולם נהנים, ולנו שולחים אוכל מיוחד, שהוא לא תרומה. זאת אומרת, הוא לא מחשיב אותנו בכלל, זונה היא אצלו. יבואו לפירוד, וטוב שיבואו לפירוד, כי זה רע מאוד שאלמנה נשואה לכהן גדול באיסור, עד הרבה שיוציא אותה, הלקחתי להפוקה, כך הוא יוציא אותה, יגרש אותה, ויפרשו מהאיסור. כך מבאר רבה. רבה אשי אמר, הסבר שלישי, למה חכמים גם הוא מסכים שמהתורה עבדי מילוג של אלמנה שניסה לכהן גדול אוכלים בתרומה, חכמים גזרו שלא יאכלו. גזרה, שמה האישה הפסולה הזו, שאם תתיר לעבדים שלה לאכול בתרומה, כי הם עבדים של אישה שנשואה לכהן, אפילו שהאישה אסורה בתרומה, כי היא אלמנה לכהן גדול למשל, העבדים, אם תתיר להם לאכול בתרומה כמו עיקר דין תורה, שמה היא תמשיך לאכל את העבדי מילוג של התרומה לאחר מיתה של בעלה הכהן. ואז הם כבר לא יכולים לאכול בתרומה, כי הוא מת, אותו כהן. למה היא תמשיך להאכיל אותם? כי היא תאמר דבר כזה. היו לי כאן עבדים שהם היו נכסי צאן ברזל, זאת אומרת שהם היו לגמרי באחריות הבעל. הם אכלו בתרומה כל זמן שהבעל היה חי, כי הוא כהן, והם עבדים שהם באחריות הכהן. ברגע שהכהן מת, זהו, הם כבר לא אוכלים בתרומה, אני מבינה את זה. אבל עבדי מילוג שהם באחריותי, למה הם אכלו בתרומה? הם הרי באחריותי. היא לא תבין שהם אכלו בתרומה, כי הם הקניין שלה, שהיא בעצמה קניין הכהן. והם אוכלים בתרומה מחמת הכהן. היא תהיה סבורה שהם אוכלים בתרומה מחמתה, שהיא התחתנה עם כהן. אז היא אמנם נפסלה מאכילת תרומה, אבל עבדים שלה מותרים לאכול בתרומה. כי בעבדי מילוג הם הרי שלה, הם באחריותה. אז למה הם אכלו בתרומה כל זמן שהבעל היה חי? היא לא תתפוס שזה מחמת הבעל, היא תהיה סבורה שזה מחמתה. והיא תהיה סבורה שהם יכולים להמשיך לאכול בתרומה גם אחרי שהכהן מת. לכן גזרו שלא תאכלו בתרומה גם בחיי הכהן. שואלת הגמרא, אלא מעתה. בת ישראל כשרה שמותרת לכהן, שניסית לכהן, והעבדים שלה גם אוכלים בתרומה. גם היא תאמר שלא תאכיל את העבדים שלה בתרומה, אפילו עבדי מילוג. דיינו את העבדי מילוג שלה לא תאכיל בתרומה. ותאמר למה? גזרה שמא תמשיך להאכיל אותם לאחר מיתה של הבעל הכהן, כשהם כבר לא יכולים לאכול בתרומה. אלא אמר רב אשי, מתקן את ההסבר שלו. לא גוזרים שאם היא תאכיל את העבדים שלה בחיי הכהן, היא תמשיך להאכיל אותם גם אחרי שהכהן ימות. אלא מדובר פה באלמנה כהנת. זאת אומרת, בת כהן, שהתחתנה עם ישראל. כל זמן שהייתה נשואה עם ישראל, אינה אוכלת בתרומה. מת או גרש אותה, ולא היו לה ילדים ממנו, חוזרת לבית אביה. חוזרת לאכול בתרומה, כי הרי ממשפחה של כהנים, בת כהן. ואין לה בנים מהישראל. זה כבר לא קשורה אליו יותר. אז היא כבר לא צריכה להימנע מאכילת תרומה. עכשיו היא אלמנה או גרושה. הלכה והתחתנה עם כהן גדול, אלמנה וגרושה. זה איסור. במקרה הזה, אנחנו אומרים שאנחנו אוסרים על העבדים שלה לאכול בתרומה. היא בוודאי לא אוכלת בתרומה, היא התחללה לגמרי מאכילת תרומה, כי התחתנה באיסור עם כהן גדול. העבדים שלה, שהם קניינה של האישה, שהיא בעצמה קניינו של הכהן גדול, אמורים לאכול בתרומה מהתורה. בכל זאת תקנו חכמים שהם לא יאכלו בתרומה. למה? דעת יהי להורויי, היא תבוא להורות היתר לעצמה ולומר שהם יכולים להמשיך לאכול בתרומה גם אחרי שהכהן גדול ימות. כי תאמר ככה, מעיקרה, לפני שהתחתנתי עם הכהן גדול, אני הייתי מותרת באכילת תרומה, מחמת שאני בת כהן. העבדים שלי אכלו גם כן בתרומה, דבי נשה, בתרומת בית אבי כהן, שאני בעצמי הייתי יכולה לאכול בתרומה, כי אני בת כהן, והעבדים אכלו בתרומה, מחמת שאנחנו ממשפחה של כהנים. אין סבילי להי, התחתנתי עם הכהן גדול הזה, באיסור, אלמנה, גרושה שאסורה לכהן גדול. ואז אני אמנם הפסקתי לאכול בתרומה, התחללה מהכהונה, אבל העבדים המשיכו לאכול בתרומה. אחלי בתרומה דגבראי, מכוח הקניין של הכהן גדול, קניינו שקנה קניין. והיא תהיה סבורה השתה, כשהכהן גדול מת, אדרי לי למילתי כמה הייתה. יחזרו אותם עבדים למה שהיה בהתחלה, שהם אכלו בתרומה מחמת בית אבי הכהן. אף על פי שיש הבדל גדול, כשהם אכלו בתרומה בבית אביה עד שהתחתנה עם הכהן גדול, היא בעצמה גם אכלה בתרומה של בית אביה. כשהתחתנה עם הכהן גדול, היא הפסיקה לאכול בתרומת בית אביה, כי היא התחללה מהכהונה, כי הייתה אסורה לכהן גדול, כי היא אלמנה. אז אם ככה היא אמורה כן להבין מעצמה שיש הבדל, ועכשיו כשהכהן גדול מת, העבדים יפסיקו לאכול בתרומה. בכל זאת, היא תהיה סבורה מציאות. אמנם אני לא אכלתי בתרומה, בסדר, אני אולי הייתי לא בסדר. מה זה התחתנתי עם כהן גדול? אלמנה אסורה להתחתן עם כהן גדול. אבל העבדים שלי הם מבחינתם המשיכו לאכול. היא תתאה לומר שהם המשיכו לאכול מאותה סיבה שהם אכלו עד עכשיו, לפני שהתחתנה עם הכהן גדול. הם מבחינתם ברצף אחד גדול אכלו כל הזמן. הם אכלו לפני שהתחתנה עם הכהן גדול, הם המשיכו לאכול אחרי שהתחתנה עם הכהן גדול, היא תהיה סבורה לומר שממשיכים לאכול גם אחרי שהכהן גדול ימות. ולא ידעה, היא לא הביאה, לא תשים לב להתבונן בהבדל. דמעיקר לפני שהתחתנה עם הכהן גדול בעבירה, כשהיא הייתה בבית אביה הכהן, אכלו העבדים שלה בתרומה מחמתה, כי היא הייתה מותרת בתרומה. לא שביתה לנפשה חללה, היא לא עשתה את עצמה מחוללת מהכהונה, כי היא לא התחתנה באיסורים כהן. האשתק שהתחתנה עם כהן גדול בעבירה, שביתה לנפשה חללה, היא עשתה את עצמה חללה והתחללה מהכהונה על ידי זה, שהתחתנה באיסור על מנה לכהן גדול, אז היא כבר לא אוכלת בתרומה והיא לא מאכילה בתרומה. זה שהעבדים שלה אכלו בתרומה כשאתה נשואה לכהן גדול, זה בגלל שהם היו קניינה, שהיא בעצמה קניינו, זה קניינו שקנה קניין, אכלו בתרומה מחמת הכהן גדול, כשהוא מת, היא כבר לא יכולים לאכול בתרומה יותר. זאת הסיבה, כדי שלא תצא את הקלה הזאת, שתקנו שהיא לא תוכל לאכול, שהעבדים שלה לא יאכלו בתרומה, גם כשהכהן גדול חי, כדי שלא יבואו להמשיך לאכול בתרומה כשהוא ימות. אבל זה נאמר, זה, התקלה הזאת יכולה לקרוא רק באלמנה שהיא בעצמה בת כהן. אז תינך, אלמנה כהנת, אלמנה בת ישראל, מה יקלה ממר? למה שנאסור על העבדים שלה לאכול בתרומה כשהיא נשואה עם כהן גדול? הרי העבדים האלה הם קניינה, שהיא בעצמה קניינו של הכהן, וקניינה, וקניינו שקנה קניין, אוכל בתרומה מחמתו. מתרצת הגמרא, באלמנותה, בין האלמנות, לא פליגי רבנן, חכמים לא רצו לחלק, שאנשים לא יבואו לטעות, אם יראו שאלמנה בת ישראל, העבדים שלה אוכלים בתרומה כשנשואה לכהן גדול, יבואו גם כן להאכיל בתרומה אלמנה בת כהן, שנשאת לכהן גדול, יתירו לעבדים שלה לאכול בתרומה. דיברנו על עבדים, שיש עבדים של נכסי מילוג, יש עבדים של נכסי צאן ברזל, אבל הרעיון של נכסי מילוג ונכסי צאן ברזל זה לא בדווקא בעבדים. ובכל סוגי נכסים שהם, כשהאישה מתחתנת, היא יכולה לעשות הסכם עם בעלה על הנכסים שהיא מביאה, שהם יהיו נכסי מילוג, שהם יישארו באחריותה, ואם הם ירוויחו, הם יעלו בערכם, היא תרוויח, והם יתמעט ערכם, היא תפסיד, זה נכסי מילוג רגילים, והיא יכולה לעשות מה שנקרא המכנסת שום לבעלה, שום זה מלשון שומה. זאת אומרת שהיא אומרת לבעלה, תשמע טוב, יש לי כאן כלים, כלים יקרים מאוד, בוא נלך ביחד לשמי שמומחה בשומת הכלים האלה, יכול טוב מה שנקרא לתמחר אותם, בוא נראה כמה הערך שלהם, ונאמר שהערך שלהם נשתמש עם אותו סכום 200 זוז, אני מבקש ממך, כתוב את זה בכתובה, אתה מתחייב, אתה מקבל ממני 200 זוז, כלים בשווי 200 זוז, אתה מתחייב, שהם יהיו נכסי צאן ברזל, ברגע שהנישואין האלה מתבטלים, אני מהנכסים שלך מקבלת 200 זוז. כעת, התאלמנה ממנו, התגרשה ממנו, והיא רוצה לקחת את אותם כלים שהיא הכניסה לו. מה זה כלים? גביע שהשתמש בו המסדר קידושין, כשהוא קידש את אביה ואימה, זה משהו עם ערך ככה משפחתי, הסיסי, משתמשים עם הגביע הזה לעשות קידוש בליל הסדר כבר שנים על גבי שנים, היא רוצה את הגביע הזה. היא אומרת, לא מעניין אותי כלום, כלה אני נוטלת. הכלים האלה היו שלי, אני הייתי נשואה אליו, הכלים נכנסו אליו, הוא עשה בהם קידוש כל שנה, עכשיו אני רוצה את הכלים האלה בחזרה. והוא אומר, היורש או הבעל, אם היא גרושה, אומר, לא רוצה לתת לך את הכלים. בכתובה התחייבתי לך 200 זוז. הכלים האלה הם באחריותי. דמים אני נותן. כמה שהם שווים, קחים 200 זוז. הדין עם מי? מי באמת צודק? האם נותנים לה את הכלים או שמשאירים את הכלים אצל הבעל או אצל היורשים? יש בזה ויכוח. רב יהודה אומר, הדין עם מה? היא מקבלת את הכלים, את הגביע, או את שאר הכלים. ורבי עמי אומר, הדין אמו. הוא מקבל את הכלים, הוא משלם לה את הערך שלהם שהתחייב לה בכתובה. והגמרא מבארת את הטעמים. הסיבה שרב יהודה אמר, הדין אמה, אמנם מעיקר הדין, הוא מחויב לה רק את הערך של הכלים האלה. אבל בכל זאת, תקנו חכמים שהוא יחזיר לה את הכלים. משום שבח בית אביה, מחמת כבוד בית אביה. לכן תקנו חכמים על דברים כאלה, דידה ושהם יהיו שלה ויתקבל אותם בחזרה. רבי עמי אמר, הדין אמו. והוא מוכיח את זה מהמשנה. כיוון דאמר מר על אותם נכסי צאן ברזל, אם מתו, הוא התחייב להביא את הערך שלהם. לכן מתו לו, לא, הוא הפסיד. ואם הותירו, מי מרוויח? הותירו לו, כי הוא התחייב. הוא את הערך של הנכסים שהוא קיבל, ייתן. אם הרוויחו, הוא ירוויח. השקיעה, השקעה שהרוויחה. הואיל והבעל מתחייב בכתובה באחריותם של הנכסים, אז זה ממש שלו. לכן, קודם כל זה שלו, והוא לא חייב להחזיר את הכלים האלה, צריך לתת לה מה שהתחייב לה, את השווי שלהם. ואם אנחנו מדברים על עבדים, שהם נכסי צאן ברזל, מכיוון שהם שלו יאכלו בתרומה, כי הם קניין שלו. תוכה הגמרא זה לא ראיה מהמשנה שלנו, שהנכסים של נכסי צאן ברזל הם של הבעל. אמר רב ספרא מקטני על אותם עבדים של צאן ברזל והן שלו? זה מילים שאתה הוספת. זה לא כתוב במשנה. הועיל וחייב באחריותן קטני. ולעולם אפשר לומר שהעבדים שלה. לאו דידינו, הם לא שלו. הוא חייב באחריותה. ובשביל להאכיל בתרומה, שזה יחשב קניינו לעניין אכילת תרומה, מספיק שהוא מתחייב באחריותם. שואלת הגמרא, לא, ייתכן שרק בגלל שהוא חייב באחריותם, הוא כבר הם אוכלים בתרומה? וחולי אחד חייב באחריותם, אם הם לא שלו, אכלי בתרומה? ואתנן, ישראל, ששכר פרה, מכהן. כל זמן שהפרה בבעלותו וברשותו של הכהן, מותר לו להכיל אותה בתרומה. נכסיו של הכהן אוכלים בתרומה. אבל כאן ישראל שכר את הפרה הזאת. הוא צריך להכיל אותה. להכיל זה על אחריותו של ישראל, של הסוחר. מחדש את המשנה, הרי זה יאכילנה תרומה. קרשיני תרומה. זה סוג של מאכל שהוא מאכל בהמה, אבל הוא ראוי לאכל גם לאדם, לכן זה חייב בתרומה. אבל מכיוון שהפרה היא ממונו של הכהן, הסוחר הישראל יכול להאכיל את הפרה בתרומה. מדובר פה במקרה שהתרומה הזאת היא לא נחשבת ממונו של הכהן, לא נכנס כרגע לכל כל המקרים שמסבירים הראשונים איך זה יכול להיות. אבל בכל אופן, אין פה מניעה שהישראל יאכיל אותה בתרומה, כי הפרה נחשבת של הכהן, והיא מצד עצמה מותרת באכילת תרומה, למרות שהיא באחריותו של ישראל. ומצד שני, כשכהן ששכר פרה מישראל, אף על פי שמזונותיה עליו על הכהן, לא יאכילנה קרשיני תרומה, כי היא קניינו של ישראל. אפילו שיש כאן חיוב אחריות, זה עדיין לא שלו. הוא לא יכול להכיל, אם הוא כהן, הוא לא יכול להכיל אותו בתרומה. ואם אתה רואה שעבדי צאן ברזל, הכהן מאכיל אותם בתרומה, זה אומר שהם שלו. זה לא רק שהם באחריותו. אם מה שבאחריותו הוא מאכיל בתרומה, אז למה את הפרה שהוא שכר מישראל, הוא לא יכול להכיל בתרומה? דוחה הגמרא, יש רמות של אחריות. לא כל אחד שלוקח אחריות, אנחנו מחשיבים את האחריות הזאת כמו שזה שלו או קניינו. ותסברה, אתה רוצה לדמות סחירות לנכסי צאן ברזל? נאי נמי, גם אם זה נכון, שאנחנו סוברים שסוחר הוא כמו שומר שכר, זה מחייב בגניבה ועבידה. אבל עדיין זה לא אחריות מוחלטת כמו נכסי צאן ברזל. אתן לך דוגמה. באונסיה, קרה אונס. מכת ברד, חטפה ברד מהשמיים, מתה. טוב, פה לא בטוח שזה אונס, מחמת כי הרי משה רבנו אמר להם שמי שיכניס את הבהמות לבתים, אז הברד לא יהרוג את הבהמות. אבל נאמר שזה היה ברד לא מהתקופה של מצרים, אלא ברד משונה, אבני אל גביש, שפשוט הרגו את הבהמה הזאת. אונס, מה אתה יכול לעשות? וכי הסוחר חייב באונס? בכחשה. כחישה, מה לעשות? נחלשה. קיבלה איזה וירוס, פגע לה לא יודע איפה, זהו, נחלשה, מה תעשה? זה לא שהכהן עכשיו יכול לשמור על כל דבר שהוא סוחר, שלא יחלש. זה לא היה באשמתו. ובנפחד המאה, מה לעשות? נולדו הרבה פרות השנה הזאת, המחיר של הפרות ירד. מי מחייב הסוחר? סוחר לא חייב במקרים כאלה, אבל נכסי צום ברזל, אתה יודע מה זה אחריות? ברזל! פלדה! אונס? אונס. הכחישה, נכפחה דמיה, נכפחה דמיה. הוא מבחינתו משלם את הערך כמה שהיה כשהוא קיבל את זה. אין תירוצים. אז האחריות הרבה יותר משמעותית. אתה יודע למה זה דומה? נכסי צום ברזל? לא לסחירות, עזוב, סחירות לא דומה בכלל. הלא דמיה, אלא לסיפה של אותה משנה. תסתכל בהמשך של אותה משנה מה כתוב שם. ישב איתו והם הלכו לבעלי אומנות שבקיעים בשומה של הפרות, והלכו עשו שומה, והלכו לאדם נאמן וחתמו את הערך של הפרה בדיוק כמה היא שווה כעת, כשהישראל לוקח את הפרה, ישראל ששם פרה מכהן, והם סיכמו ביניהם, שמע רבי ישראל, אתה עכשיו קיבלת פרה בערך, נשתמש שוב פעם עם אותו סכום 200 זוז, כשאתה מחזיר לי את הפרה, היא צריכה להמשיך להישאר באותו ערך של 200 זוז. תחזיר לי פרה, פרה. כמו שקיבלת, כך תחזיר. שערה שלא תיפול ממנה. במקרה שקיבל הישראל אחריות כל כך חזקה על הפרה, זה כמו נכסי צום ברזל, אז כבר לא יאכיל לנה קרשיני תרומה, מה פתאום? היא נחשבת כמו קניינו של הישראל, שסור לו להאכיל אותה בתרומה. אבל כשזה יקרה מקרה הפוך, כהן, ששם, ממש כמו נכסי צום ברזל, פרה מישראל, יאכיל לנה קרשיני תרומה, אז אתה רואה מכאן שהאחריות גמורה בכוחה להיחשב כמו קניין, והכהן מאכיל בתרומה. ישראל לא יכול להאכיל בתרומה. אותו דבר גם במשנה. עבדי צאן ברזל, מכיוון שהם באחריות הגמורה של הבעל. לכן הם יכולים לאכול בתרומה כשהיא נשואה לכהן. אז אם כן, אין כאן ראיה לרבמי. מספרת הגמרא, יתיב ישבו רבא ורב יוסף בשלהי בסוף פרקי דרב נחמן, בסוף הדרשה של רב נחמן. היעבץ מבאר שמדגישים כאן שזה היה אחרי הדרשה, גם כדי להסביר לנו שהם יכלו רק אז לשבת, אבל בדרשה עצמה הם היו צריכים לעמוד, וגם כדי ללמד אותנו שבזמן הדרשה אסור לתלמידים לדבר. הם חייבים להאזין לדברי הרב. אבל בסוף הדרשה הם ישבו ואמרו, תניה כבתי דרב יהודה, יש ברייתא, שמדויק ממנה כמו דעתו של רב יהודה, שאישה שהכניסה כלים חשובים, שיש בהם כבוד בית אביה, כנכסי צאן ברזל, שמה אותם בכתובה. והבעל התחייב להחזיר לה, כשהסתיימו הנישואין, שמנכסיו יוחזרו לה את אותו ערך, כמה שהם שעריכו אותם עכשיו. אומר רב יהודה, שהיא יכולה לדרוש את הכלים עצמם, ולא יכולים לתת לה את הערך שלהם. ותענה כבתי דרבי עמי, יש גם ראיה כמו דעתו של רבי עמי מברייתא, שהבעל יכול לומר לה, תקחי כמה שהערך של אותם כלים, אבל את הכלים אני משאיר אצלי. קודם תענה כבתי דרבי עמי. עבדי צאן ברזל. יש הלכה. פרשת משפטים בספר שמות. עבד כנעני יוצא על ידי מה שנקרא שן ועין עם האדון, הפיל את השן או סימה את עינו של העבד, העבד יוצא, אבל זה רק עם האדון הפיל את שינו או סימה את עיניו. עכשיו כאן יש עבדים שהם שייכים לאישה, אבל הם שועבדים לבעל. מי נקרא האדון של העבדים האלה שהם יוצאים בשן ועין על ידו? אומרת הברייתא, יוצאים בשן ועין לאיש, אבל לא לאישה. זאת אומרת שהנכסים האלה הם של הבעל, ולכן גם אם הם סיימו את הנישואין, הוא משאיר אותם אצלו. וכן נכסים ששמו כנכסי צאן ברזל, כלים ששמו כנכסי צאן ברזל, משאיר אותם אצלו ונותן לה את הממון כמה הם שווים. כמו דבריו של רבי עמי. תניא כבתי דרב יהודה, שרב יהודה אומר שאותם כלים היא יכולה לתבוע לקבל אותם בעצמם, והבעל לא יכול לטעון, או היורשים של הבעל לא יכולים לטעון, קחי את הערך שלהם. ברייתא אומרת ככה, המכנסת כשהיא מתחתנת כלים ששמו אותם את ערכם והכניסו לתוך הכתובה שהבעל מתחייב לשמור על הערך של הכלים האלה, וברגע שהנישואים הסתיימו האישה תקבל את הערך של הכלים כמה שהם שווים כעת. הכניסה שום נכסים ששמו אותם לבעלה והם הפכו להיות נכסי צאן ברזל. אם רצה הבעל למכור את הכלים האלה, לא ימכור, כי הוא צריך להחזיר את הכלים האלה כשהנישואים יסתיימו. ולא עוד אלא, אפילו אם הכניס, נתן לה מתנות, ורצה להכניס אותם בכתובה, שהם יהיו בהגדרה של נכסי צאן ברזל. לכן שמו אותם בשום את אותם כלים שהוא הכניס משלו. והוא רושם בכתובה שהוא מתחייב שהנכסים, שהכלים האלה יהיו כמו נכסי צאן ברזל, שהוא מחזיר לה באותם ערך, באותו ערך שהם שווים כעת. אם רצה הבעל למכור את הכלים האלה, לא ימכור, כי הם שלה. ואם הם כן מכרו, שניהם, היא או הוא, מכרו את הכלים האלה מכל סיבה שהיא. כותב רש"י ש... הדרך הוא שאדם הולך למכור כלים, זה לצורך פרנסה, כי הוא צריך מזונות, אבל גם אם הם מכרו בשביל סיבה אחרת, לא משנה. האם המחירה קיימת? זה היה מעשה ששאלו לפני רבן שמעון בן גמליאל, והוא אמר והשיב ואמר, אפילו הבעל שמכר את הכלים, המחירה אינה קיימת כל זמן שהאישה חיה. והוא מוציא את הכלים מיד הלקוחות, כי המחירה אינה קיימת. כל שכן שהאישה מוציאה מיד הלקוחות שקנו מהבעל. אם כן, הברייתא מלמדת אותנו שאותם כלים שהאישה מכניסה בשומה והכניסו את ההתחייבות בתוך הכתובה, נכסי צאן ברזל מחזירים את אותם כלים לאישה, כמו דבריו של רב יהודה. לכן הוא לא יכול למכור את הכלים האלה כל זמן שהם נשואים. הוא לא יכול לטעון, אני אתן לך את הערך כמה שהתחייבתי לך. לא, הוא צריך לשמור את הכלים עצמם כדי את הכלים האלה לתת לה. כמו מי ההלכה? אמר רבא, אמר בשם רב נחמן, ההלכה כרב יהודה, שאת אותם הכלים שהיא הכניסה ושמו והתחייבו לתת לה את ערכם, כמה שהם שווים כעת, אותם כלים היא מקבלת. אמר לרבא לרב נחמן, למה אתה פוסק כמו רב יהודה? ואתניא כבתי דרבי עמי, ש... הבעל יכול לומר, קחי את הערך כמה שהתחייבתי לך, אבל את הכלים אני משאיר אצלי. ואם כן, יש כאן ספק, והבעל הוא מוחזק. בדרך כלל כשיש ספק, המוחזק משאיר את הממון ברשותו. אז רב נחמן השיב, זה לא ממש ספק. אף על גב דתניא כבתי דרבי עמי, אף על פי שיש כאן ברייתא גם כמו רבי עמי וגם כמו רבי יהודה, אז אנחנו... מכריעים כמו רב יהודה. למה? קודם כל כי יש ברייתא גם כמותו, ובנוסף מסתבר טעם עד רב יהודה. טעמו של רב יהודה יותר מסתבר, שצריך להשיב לאישה את הכלים שהיא הכניסה לנכסים של הנישואים, משום שבח וכבוד בית אביה, שהנכסים האלה יישארו ברשותה וברשות בית אביה. עד כאן דף סמך וב.